שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פ"א מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. גם בדף הזה הנושא שלנו זה מוכר שמכר משהו ולא לגמרי פירט מה הוא מתכוון למכור. הפעם הנושא זה אדם שמוכר עצים, האם הוא התכוון למכור עם העצים גם את הקרקע? אז ברור לפי כולם שאם הוא מכר 3 עצים הוא התכוון למכור גם את הקרקע של העצים וגם את מה שביניהם. המחלוקת במשנה היא מה קורה אם הוא מכר 2 עצים. לפי רבי מאיר גם פה הוא כלל את הקרקע, לפי חכמים לא, רק ב3 עצים הוא כולל, לא ב2 עצים. מה נפקא מינה בין אם הוא מכר קרקע או לא? הרי ברור שגם אם הוא לא קיבל את הקרקע, זה לא אומר שהקונה צריך לסלק משם מיד את העץ, הרי הוא קנה בשביל זה עץ, בשביל שהוא יישאר בקרקע. כלומר, גם אם הוא לא קיבל קרקע, המוכר משועבד לאותו עץ כל זמן שהעץ קיים. אבל הנפקא מינה היא, אומרת המשנה, ברגע שאותו עץ או שני עצים מתים, אז אם יש לו קרקע, אז הוא יכול לטעת עץ חדש. אם אין לו קרקע, אז הוא כבר לא יכול לטעת עץ חדש, כי הוא רק קיבל זכות לאותו עץ ולא בקרקע. זה נפקא מינה אחת. נפקא מינה נוספת, אם דברים גודלים מתוך העץ. אז אם יש לו קרקע, אז הקונה מקבל גם מה שגודל מהגזע וגם מה שגודל מהשורשים. אבל אם אין לו קרקע, הוא מקבל רק מה שגודל מהגזע, אבל לא מה שגודל מהשורשים. והמשנה מביאה עוד נפקא מינה שלישית שהיא קצת הפוכה. שפה דווקא אם יש לו קרקע, מצב שלו קצת יותר גרוע מאשר אם אין לו קרקע. הנפקא מינה היא מה קורה אם העץ מתפשט. אז אם הקונה קיבל קרקע, ברגע שהעץ מתפשט מעבר לאותו שטח קרקע, אז המוכר, בעל השדה מסביב לאותו קונה, יכול לומר לו, אתה נכנס לשטח שלי, תקצוץ. אבל אם הקונה לא קיבל קרקע, אז המוכר לא יכול לומר לו אתה מתפשט מעבר לשטח שלך, כי אין לו שטח, והוא יכול להתפשט לאן שהוא רוצה, כי כל השדה של המוכר משועבדת לזה שהעץ הזה יהיה קיים פה, ואין פה שום מגבלת שטח, לכן הוא לא יכול לומר לו לקצוץ. אז אלו שלושת הנפקמינות במשנה, לשאלה אם יש לו קרקע או אין לו קרקע. לעצם השאלה אם יש או אין לו קרקע, זה גם שאלה שדיברנו עליה בדף עין א', נגיע למה שדיברנו אז עוד מעט. עכשיו אותה מחלוקת של רבי מאיר ורבנן אצלנו חוזרת על עצמה גם במסכת ביקורים. הגמרא מביאה משנה מביקורים, אדם שקנה שני עצים בתוך שדה של חברו. האם כשהוא מביא ביקורים הוא מביא וקורא או שהוא לא מביא וקורא? כלומר, רק מי שיש לו קרקע והוא מביא ביקורים מהקרקע שלו, אז כשהוא מביא ביקורים הוא גם קורא את מקרא ביקורים. אבל אם הוא מביא ביקורים ואין לו קרקע, אז הוא מביא והוא לא קורא. עוד מעט נראה מאיפה לומדים את זה, רק נגיד אחד מהמקורות שהוא אומר במקרא ביקורים, פרי האדמה אשר נתת לי. אז צריך שזה יהיה מהאדמה שלו. אז אם יש לו 3 עצים, ברור שהוא מביא וקורא. אבל אם הוא קנה רק 2 עצים, אז לפי רבנן הוא מביא ולא קורא. לפי רבי מאיר הוא עדיין מביא וקורא. כי לפי רבנן, בשביל שיהיה לך קרקע, צריך לקנות 3 עצים, שרק אז מניחים שהמוכר מכר לך גם את הקרקע. ולפי רבי מאיר מספיק לקנות 2 עצים. אז זה הבנה פשוטה במשנה ובמשנה של ביקורים. שגם לפי רבי מאיר בביקורים צריך קרקע, אלא שהמחלוקת היא האם יש לו קרקע ב3 עצים או לפי רבי מאיר אפילו ב2 עצים. אבל רב יהודה בשם שמואל מציע הבנה אחרת בדעת רבי מאיר שם בביקורים. הוא אומר, הרי למה רבי מאיר את צריך לומר עוד פעם את דעתו? הרי כבר למדנו אצלנו שאם יש לו 2 עצים יש לו קרקע, ממילא ברור שאם יהיה לו משם ביקורים הוא יביא ויקרא. למה צריך לומר עוד פעם את אותה מחלוקת? אלא אומר שמואל שלפי רבי מאיר בביקורים בכלל לא צריך קרקע. וזה החידוש שלו. ואז לא רק שבשני עצים הוא הביא ויקרא, כי בשני עצים יש לו קרקע, ואפילו לא רק בעץ אחד, אלא אפילו בלי שום עץ. כי לא צריך קרקע לפי רבי מאיר, ככה מבין רב יהודה בשם שמואל. ולכן אפילו אם הוא ילך לשוק ויקנה פירות שהם היו ביקורים, הוא יביא ויקרא. הגמרא תקשה על זה שתי קושיות. קבוצה ראשונה של קושיות זה קושיות מהפסוקים. פסוקים משמע שכן צריך קרקע בשביל מקרא ביקורים. כתוב אשר תביא מארצך, כתוב אדמתך, כתוב פרי האדמה אשר נתת לי. אבל את זה הגמרא דוחה. היא אומרת אפשר ללמוד מהפסוקים אלו דברים אחרים, לאו דווקא שמביא הביקורים חייב שיהיה לו קרקע. מה אפשר ללמוד? אשר תביא מארצך ולא חוץ לארץ, אדמתך ולא של אקום, אשר נתת לי, נתת לי כסף לקנות פירות, לא נתת לי קרקע. אז זה קושיות ראשונות ודחינו. אבל 4 שורות לפני סוף עמוד א' יש קושייה של רבא, שזה קושייה מוחצת נגד ההבנה של שמואל בדעת רבי מאיר. רבא מביא ברייתא מפורשת, ששם רבי מאיר אומר בדיוק נגד שמואל. אדם שקנה אילן אחד, אומר רבי מאיר, הוא מביא ולא קורא, לפי שלא קנה קרקע. כלומר, גם לפי רבי מאיר חייבים קרקע, אלא שלפי רבי מאיר בשני עצים כבר יש לך קרקע, לפי רבנן רק ב3 עצים יש לך קרקע. ועכשיו נזכיר את מה שלמדנו גם בדף עין א', שם ראינו מחלוקת בין רבנן לבין רבי עקיבא, האם מוכר בעין יפה או רעה, ואחד מהנפקמינות הייתה לפי רשבם, שאם מוכר בעין יפה, שרבנן שאמרו שמוכר בעין רעה, אז אם אני מוכר לך שני עצים, לא כללתי את הקרקע, רק אם מכרתי שלושה עצים. וזה כמו רבנן אצלנו. ורבי עקיבא שאמר שמוכר בעין יפה, אז גם אם מכרתי לך שני עצים, ואומר רשב"ם אפילו בעץ אחד, אז כללתי עם זה את הקרקע. כי אני מוכר לך בעין יפה. אז יוצא שיש לנו שלוש שיטות. שיטה אחת זה רבנן, רק משלושה עצים כללתי קרקע. שיטה אמצעית זה רבי מאיר משני עצים. ושיטה שלישית זה רבי עקיבא שאפילו בעץ אחד כבר כללתי קרקע. אז בזה סיימנו את החלק הראשון של הסוגיה, מתי כללתי קרקע. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השני, נכנסים לעצם הדין הזה של מביא ואינו קורא בביקורים, אנחנו בשורה האחרונה בעמוד א'. שואל רבי שמעון בן אליקים את רבי אלעזר, מה זאת הפשרה הזאת? אם אתה מבין שצריך להביא ביקורים, אז צריך להביא ביקורים ולקרות, כלומר אתה לא דורש קרקע. אבל אם אתה אומר שחייב שיהיה לו קרקע, אז למה הוא מביא ולא קורא? שלא יביא בכלל. מאיפה הגענו לפשרה הזאת של מביא ולא קורא? אז זו שאלה ששאל רבי שמעון בן אליקים את רבי אלעזר, ורבי אלעזר קצת כועס עליו על השאלה, כי הוא אומר שהראשונים כבר דנו בזה, כמובן הראשונים שלו לא שלנו, ולהם לא היה תשובה, אז למה אתה שואל אותי פה בבית המדרש? מה אתה רוצה לבייש אותי? אז רבי אלעזר קצת כועס עליו על השאלה, ואומר לו, למה אתה שואל אותי משהו שכבר שאלו? מה אתה מנסה לבייש אותי? אבל רבה, שורה רביעית בעמוד ב', יש לו תשובה. הוא אומר שמדובר פה במצב של ספק. כלומר, אם יש לו שלושה עצים, אז ברור שיש לו קרקע, לכן הוא מביא וקורא. לפי רבנן, אם יש לו שני עצים, זה מצב של ספק, האם יש לו קרקע או לא, ובמצב של ספק, מביא ולא קורא, אותו דבר לפי רבי מאיר בעץ אחד, שזה ספק אם יש לו קרקע, לכן מביא ולא קורא. אז זה התשובה של רבה. עכשיו אנחנו נתקוף את התשובה של רבא מכמה כיוונים. קודם כל, מבחינת הניסוח של רבי מאיר. מקודם רבא הביא ברייטה של רבי מאיר, ששם הוא אמר במפורש שבאילן אחד הוא מביא ולא קורא, למה? לפי שלא קנה קרקע. לא משמע שם שזה ספק, אלא הוא לא קנה קרקע, לכן הוא מביא ולא קורא, משמע ודאי לא קנה קרקע. עונה הגמרא, זה לא נורא, נשנה את הגרסה, לא נאמר לפי שלא קנה קרקע, אלא שמה לא קנה קרקע. כלומר, זה ספק, לכן הוא מביא ולא קורא. אז את זה פתרנו, אבל עכשיו יש שתי שאלות יותר עקרוניות. שאלה ראשונה זה בשליש הראשון של עמוד ב', שאלה שנייה זה שבע שורות לפני סוף עמוד ב'. הרי מה אתה אומר? שיש פה ספק האם זה ביקורים או שזה חולין. ואז אתה מביא את זה כאילו זה היה ביקורים, אבל אתה לא קורא מקרא ביקורים שמה זה חולין. אז על זה קשה שני דברים. שאלה ראשונה בערך בשליש עמוד ב', על הצד שבאמת הפירות האלו הם כן חולין, אז איך אתה מביא את הפירות האלו לעזרה ועושה להם תנופה שעושים לביקורים? הרי זה להביא חולין לעזרה. תוספות מאיר שאין בעיה בעצם הבאת חולין לעזרה, אלא אסור לעשות פעולה של עבודת קורבנות בעזרה בחולין. ותנופה זה גם כן פעולה שאסור לעשות אם זה חולין. זה קושי ראשון על הצד שזה באמת חולין. קושי שני, שבע שורות לפני סוף עמוד ב', על הצד שזה באמת ביקורים, איך אתה מביא ולא קורא? הרי לביקורים חייבים לקרוא. אז זה שתי השאלות, נראה אותם אחד אחד. אז נחזור לשאלה הראשונה, איך יכול להיות שאתה מביא לעזרה את הפירות האלו? הרי יכול להיות שהם באמת חולין. עונה הגמרא, יש פתרון. מה שהוא יעשה זה ככה, הוא יביא את הפירות האלו לעזרה, והוא יאמר, אם הם ביקורים, אז יישארו ביקורים. אם הם חולין, אז אני מקדיש אותם לבית המקדש. ואז הוא יעשה את התנופה. וכך הוא בטוח לא עשה תנופה על חולין בעזרה. כי או שזה היה ביקורים, או שזה היה הקדש. עכשיו מה הבעיה? הרי מה עושים עם ביקורים? אחרי שעושים את התנופה, מביאים לכהן והכהן אוכל. אבל איך הוא יביא את זה לכהן? הרי אולי זה לא ביקורים, אלא זה היה חולין, ועכשיו זה הקדש. איך הכהן יאכל את ההקדש? אז אומרת הגמרא, אחרי שהוא עשה את התנופה, על הצד שזה באמת הקדש, הוא יפתה את אותו הקדש. כלומר, אם זה ביקורים, זה נשאר ביקורים, ואני נותן לכהן והוא אוכל את זה כביקורים. אם זה באמת היה חולין, והקדשתי את זה, אז עכשיו אני פודה את אותו הקדש על כסף, מהכסף אני אקנה קורבן, והפירות עצמם הם חולין, ואני נותן אותם לכהן. אז מבחינת ביקורים וחולין לעזרה, אנחנו מסודרים. עדיין יש בעיה קטנה של מה עם תרומות ומעשרות. הרי אם זה ביקורים, זה פטור מתרומות ומעשרות, אבל אם זה חולין, זה חייב. אז אומרת הגמרא, בסדר, אז שיפריש תרומות ומעשרות. אבל מה הבעיה? למי הוא ייתן את אותם תרומות ומעשרות? הרי את הביקורים מותר לאכול רק כהן. אז מילא את התרומה, את המעשר עני ואת המעשר שני, הוא יכול לתת לכהן, כהן עני, והוא יכול לאכול את זה. אבל מה עם המעשר ראשון? מעשר ראשון חייבים לתת ללוי ולא לכהן. והרי את הביקורים יכול לאכול רק כהן. עונה הגמרא, אני עכשיו הולך לפי תוספות, שזה כרבי אלעזר בן עזריה, שהוא אומר שמעשר ראשון אפשר גם לתת לכהן מהתורה, ולכן הוא פשוט ייתן גם את המעשר ראשון לכהן, ומבחינת הבאת חולין לעזרה, פתרנו את כל הבעיה הראשונה. עכשיו אנחנו שבע שורות לפני סוף עמוד ב', הבעיה השנייה. הבעיה השנייה היא, אם הפירות המסופקים האלו הם באמת ביקורים, איך אתה מביא ביקורים ולא עושה מקרא ביקורים? עונה הגמרא, מקרא ביקורים לא מעכב, מה הבעיה? כשאין ברירה, לא קוראים מקרא ביקורים. אבל שואלת על זה הגמרא, יש כלל של רבי זיירה, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו. אבל כל שאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. מה הכוונה? יש דברים שאם אתה יכול לעשות אותם, אז אם לא עשית אותם, זה לא מעכב. אבל אם אתה בכלל לא יכול לעשות אותם, אין אפילו פוטנציאל לזה, אז זה כן מעכב. המקרה שעליו דיבר רבי זיירה זה ממנחות. כשאתה מביא מנחה, שזה סוג של קמח, התורה אומרת שצריך לבלול את זה בשמן. אבל אם לא בללת, זה לא מעכב. אבל מצד שני, אם הבאת כמות כזאת בכלי, יותר מ-60 עשרונים בכלי אחד, שאי אפשר לבלול את זה בשמן, כי יש יותר מדי קמח, אז זה כבר כן מעכב. מסביר הרשב"ם, התורה אמרה שצריך לבלול. הדרישה הזאת לבלול מגדירה שני דברים. היא גם מגדירה את מה צריך להביא, שזה יהיה דבר שאפשר לבלול אותו, והיא גם מגדירה את פעולת הבלילה. אז מבחינת הצורך לבלול, זה באמת לא מעכב. אבל אם אתה מביא משהו שאי אפשר לבלול אותו, אז לא עמדת בדרישה הראשונה. לא הבאת את סוג הקמח שאותו צריך להביא. במילים אחרות, אפשר להגדיר את זה ככה, אבל לא נאריך להסביר את זה. הצורך בבלילה מצריך שני דברים. גם הגדרה של החפצה אותו אתה מביא, שאי אפשר לבלול אותו, וגם פעולה מצד הגברה שהוא יבלול בפועל. הפעולה של הגברה היא לא מעכבת, אבל ההגדרה של החפצה זה כן מעכב. אז אומר הרשב"ם, זה כאילו הבאת תירס במקום קמח. ולכן הבילה מעכבת. אז אותו דבר אצלנו. התורה לא אמרה שחייבים לקרוא מקרא ביקורים. אם לא קראת, לא נורא. אבל התורה אמרה, אתה חייב להביא ביקורים כאלו שלגביהם אפשר לקרוא מקרא ביקורים. אם הבאת ביקורים כאלו שלגביהם אי אפשר לקרוא מקרא ביקורים, כמו הפירות המסופקים אלו שאנחנו מדברים עליהם, אז זה כבר כן מעכב, כי לא הבאת את מה שהתורה אמרה. אז זה השאלה של הגמרא. איך אפשר להביא פירות שהם ספק חייבים בביקורים? הרי במצב כזה, זה שאתה לא יכול לקרוא מקרא ביקורים כן יעכב. עונה הגמרא, אנחנו נעשה פה תכסיס. נכניס את הפירות האלו בכוונה למצב שבו, אפילו על הצד שהם כן ביקורים, הם לא חייבים במקרא ביקורים. ואז אין לנו בעיה. כי אנחנו לא אומרים בגלל שזה ספק, אי אפשר לקרוא מקרא ביקורים, ואז זה מקרא ביקורים מעכב. זה לא בגלל שזה ספק, אפילו אם זה ודאי ביקורים, לא צריך לקרוא מקרא ביקורים. בלי נדר, באתר עצמו נכתוב איזשהו קושי שעדיין קשה לי פה בסוגיה. בכל אופן, איך נכניס את הפירות אלו למצב שבו הם לא צריכים מקרא ביקורים, אפילו אם הם באמת ביקורים? זה יהיה כדעת רבי יוסי ורבי חנינה, שהוא אמר שצריך שאותו אחד שבצר את הפירות, גם יביא את הפירות לירושלים. ואם מישהו אחד בצר ומישהו אחר הביא, אז לא קוראים מקרא ביקורים, גם בביקורים ודאי. ולכן מה שנעשה כאן בפירות המסופקים, הבעל הבית יבצור וייתן לשליח להביא, או שייתן לשליח לבצור והוא עצמו יביא, ואז גם על הצד שזה ביקורים אמיתיים, לא עושים מקרא ביקורים. אז לסיכום, יש פה פירות שבאו מעץ אחד לרבי מאיר, או שני עצים לרבנן, ואנחנו בספק האם חייבים בביקורים או לא, ולכן הוא מביא ולא קורא. ועל זה שאלנו שתי שאלות, על הצד שזה חולין, איך הוא מביא חולין לעזרה, אז הוא מקדיש את זה ופודה את זה ונותן את התרומות ומעשרות לכהן, ושאלה שנייה, לצד שזה ביקורים, איך הוא לא קורא מקרא ביקורים? מקרא ביקורים לא מעכב, והרי כאן זה כן מעכב כי אי אפשר לקרוא, אז עונה הגמרא, הוא מכניס את זה למצב שגם אם זה כן ביקורים, זה לא חייב במקרא ביקורים. עכשיו דיון אחרון, פי בית עמוד א' למעלה, שואל רב אחא ברידא רב אביה את רב אשי, מה הלחץ? הרי גם אם תגיד שזה לא באמת ביקורים, אז שיגיד מקרא ביקורים. אם זה באמת ביקורים, אז הוא אמר מקרא ביקורים. אם זה לא, אז הוא קרא כמה פסוקים מהתורה. מה רע בזה? אז על זה יש שתי תשובות. התשובה הראשונה, רב אשי אומר, כי זה נראה כשקר. אם הוא אומר פרי אדמתך אשר נתת לי, ובאמת אין לו אדמה, אז הוא בעצם אומר פה שקר, לכן זה לא טוב. תשובה שנייה, רב משר שימרי דרב חיה אומר, כמו שאמרנו מקודם, שכיוון שאולי זה חולין, צריך להפריש פה תרומות ומעשרות, אנחנו חוששים שאם הוא יאמר המקרא ביקורים, אז הוא או מישהו אחר שירי יחשבו שזה ביקורים אמיתיים ולא יפרישו תרומות ומעשרות, לכן לא קוראים מקרא ביקורים בשביל להזכיר לנו שזה רק ספק ביקורים, ואל תשכחו להפריש כאן תרומות ומעשרות, וגענו לנקודותיים שורה חמישית בפי בית עמוד א' כל טוב.